טוב, ערב טוב, ובעצם זמן חורף טוב, צריך להגיד.
אמרתי כבר, נתחיל שבוע שעבר, משום מה, לא זוכר, היה משהו. אני חושב של הזמן היה איזה...
התחלנו ביום רביעי.
כן, והשיעור הוא ביום רביעי. כן, אני מחליף את הרב ביגמן, הוא חול, משהו. היה משהו של תחילת הזמן, לא יודע.
טוב, בכל אופן, לא, אז אני... האמת היא שאני קצת, מה זה?
יכול שלא יכול להיות אותו יום, כי גם ב...
לא,
כי עדיין ממש תשנה היו שני שיעורים איתך ביום הזה, לדעתי.
כן, לא, גם עכשיו, רק אחד הדבר ל... לא חשוב, לתשע בוקר, לא חשוב.
יש מערכת עדיין.
זה... יש את המערכת של הזמן הקודם, ויש טלאים שגילו לנו כל אחד, אמרו לו מתי הוא מעביר. אין לי מערכת. ככה, ככה, כפי שזה מדבר גם על הקלטה. התלבטתי בגלל שזה זמן חדש, אולי פשוט לעבור ל... לאירופה אפשר לקרוא לזה, לא רק אירופה, לצפון אפריקה, ספרד ואשכנז. אנחנו נעביר לפחות שלושה שיעורים על תקופת הביניים, בין סוף תקופת הגאונים שכבר יש פעילות, כבר יש פעילות באשכנז וספרד ובקירואן. ואז זה כאילו, אחרי הפסקה זה טוב להתחיל משם, אבל אני פשוט מרגיש מחויבות לאנשים ששומעים אותנו בפודקאסטים, אז הנה עתיד. בניגוד למה זה נהווה, שהם פחות מנהלו אותם הסדר. הם שומעים, לא יודע, בן אדם עוד חמש שנים משמע את הסדרה, אבל צריך להפסיד שיעור כי נגמר לנו פה הזמן. אז קצת בזכותם, עוד שיעור, אני מרגיש מחויבות לתקופת הגאונים. תקופת הגאונים הבנתי בסך הכל שני שיעורים. אמרנו שאני אוהב בשיעור הזה להגיד, וזה הכי מיוחד, וזה, תקופת הגאונים, אמרנו קצת פחות. אבל הבנו מבוא, הבנו שיעור עשה. היום שיעור אחד על ארץ ישראל בתקופת הגאונים. אנחנו נתמקד בבעלי המסורה לפני זה נגיד, בסך הכל מה ש... אנחנו מדברים לא על... בארץ ישראל יהודים טובים, ויהודים חכמים, ורבנים חשובים, זה לא... אנחנו בסדרה הזאת, אני אומר את זה בתור התנצלות, בטח אני אגיד את זה הרבה פעמים, לא מדרגים את חכמי ישראל, או את דורות ישראל, או את הישיבות ישראל, לא לפי חוכמתם ולא לפי מעלתם, אלא אך ורק לפי השפעתם עלינו. זה הקריטריון. בשיעור האכזר הזה. הוא יכול להיות רב מאוד מאוד חשוב ומסתכלי ויודע את כל התורה כולה, אבל הוא לא השפיע עלינו באופן ישיר. אנחנו אמרנו שבתקופת התנאים המרכז הוא בארץ ישראל, בתקופת האמוראים יש לו שני מרכזים בארץ ישראל ובבל, בתקופת הגאונים מרכז אחד בבבל. היצירה היהודית שמשפיע עלינו בתקופת הגאונים, מחתימת התלמוד. עד תחילת המאה ה-11, היא קורית בבבל. אנחנו אמרנו נדבר, אכן משבוע הבא, נדבר שבסוף התקופה הזאת כבר יש לנו מצלים מחוץ לבבל, אבל עדיין אנחנו ממשיכים את תקופת הגאונים. היום נדבר על מה קורה בזמן הזה בארץ ישראל. בסדר? קודם כל בארץ ישראל אנחנו בדרך כלל לא משתמשים במילה גאון, בגלל שאמרנו שגאון בעצם זה לא פואר למי שחי בתקופת הגאונים, בניגוד לתנאים, בניגוד לאמוראים, בניגוד לירושלמים, בניגוד לאחרונים, הגאונים הם בעצם ראשי הישיבה בבבל. אם כי יש קצת בלבול שבדרך כלל מי שחי בתקופת הגאונים והוא רב, אנחנו גם קוראים לפעמים גאון בש"ס נדפס, פירוש, רב ניסים גאון, כמדבר עליהם בשיעור חכמי קירואן, על אנשים שנתפסו בשם גאון בש"ס וילנה, שהם לא היו גאונים, אבל הם חיו בסוף תקופת הגאונים, זה הכוונה להגיד שהם גאון. אז גם אם אולי אפשר לדבר על גאוני ארץ ישראל, למרות שהם לא ראשי ישיבת צור אופופדית, אז תיאורטית הם לא גאונים. מה עם כל הבעיות ישראל? בעיקר, מבחינת הלימוד שמשפיע עלינו, בעיקר שלושה דברים. אבל שלושת הדברים הם לא הלכתיים. אין לנו ספרות הלכתית, לא למדנו, הראשונים לא למדו תורת חכמי ארץ ישראל מתקופת הגאונים. השפעת ההלכה לא הושפעה. נגיד חתימת התלמוד הירושלמי עד גירוש ספרד. זאת אומרת, הרבה מאוד מאוד זמן לא הייתה יצירה הלכתית משפיעה בארץ ישראל. כתורה ירד. מה כן היה? שלושה דברים אפשר לדבר עליהם שאנחנו מכירים. אחד זה פיוט. הרבה מהפייטנים הגדולים, ינאי, כליל, עוד גם אחרים, סוג מסוים של פיוט, שנוצר בארץ ישראל, מאות שישית, מאות שביעית, זאת אומרת, אפילו בתחילת תקופת הגאונים, אפילו הייתי אומר דור המעבר, יש לנו, וגם אחר כך, ביתנים גדולים של ארץ ישראל, פיוטיהם נכנסים בעיקר לנוסח התפילה הארץ ישראל, האשכנזי. וזה מעניין. באופן כללי, אנחנו, המחקר גילה לנו, זה לא היה דבר מובן מאליו, שהרבה תורות ארץ ישראל, מנהגי ארץ ישראל, תפילות ארץ ישראל, עוברים דרך איטליה לאשכנז. ויהדות ספרד, מבחינה הזאת המשך של יהדות בבל. אז בפיוט זה מאוד, מאוד ניכר. באופן כללי, ביהדות אשכנז אומרים פיוטים, הרמ"א פוסק שפיוטים הם לא הפסיקו, שולחן ערוך כותב פוסק שכן. זה תורה בפני עצמה. הפיוט לא נאריך ביום בכלל. לא נאריך, את שני הדברים רק אומר, ובדבר השלישי נקדיש לו את השיר. הדבר השני הוא מדרש. מדרשי אגדה. בארץ ישראל יש לנו דרשנים בתקופה הזאת. מדרשי אגדה הם המדרשי אגדה שלפנינו. הם נערכים מתקופת המוראים עד תקופת הגאונים. קשה לשים את האצבע, אבל באופן כללי לפנינו הרבה מדרשי אגדה שהם מדרשים שנאמרו בארץ ישראל בתקופת הגאון. זה הדבר השני שלא נתייחס אליו. הדבר השלישי הוא המסרנים, בעלי המסורה. בעלי המסורה, אנחנו כשאומרים את המילה בעלי המסורה, מתכוונים לשני דברים. אחד, כל אדם שעוסק במסורה, הרי הוא בעל מסורה. לא חשוב מתי הוא חי, גם יכול לחיות בימינו, יש בימינו אנשים שעוסקים במסורה, הרי הם בעלי מסורה. הדבר השני, בעלי מסורה זה שם ספציפי מאוד ליהודים שחיים בארץ ישראל, בארץ ישראל בכלל ובטבריה בפרט. בין תקופת הגאונים בכלל ובמאות השביעית עד התשיעית בפרט. והם עוסקים בנוסח המקרא. המסורת מהבחינה הזאת זה מסירת דקדוקי תורה ממשה בסיני עד עליהם. שמעתי שמסרנים אנחנו קוראים בכלל, הבאתי קטע מאליהו הבחור שהוא מחשבי המדקדקים. בעלי המסורות היו למאות ולהפכים דור אחר דור כמה שנים, ולא נודע זמן התחלתן, גם זמן חתימתן. כן, תמיד היו. תמיד היו. בעם ישראל. שימרו את נוסח המסורה. ואז משמרים את נוסח המסורת. את נוסח המסורת של התורה, ואז, של התנך. ואז משמרי המסורת. הרי הם בעלי המסורה. אז אנחנו לא מדברים בשיעור הזה על באופן כללי, על יהודים שעוסקים במסורת, אלא על אותם מיוחדים שבאים לכתוב את המסורת.
אבל אם מההתחלה, בכל השפות, כל הזמן היו בעלי מסורה, אז למה בעצם שהתפצלו, כאילו?
אז אני אומר, זה שם כפול. אני אומר, יש על המורה מסוים, אני יכול להגיד, הוא היה בעל מסורה. זאת אומרת, הוא עסק בכתיב מלא כתיב חצר, בדקדוקי קריאה של התורה. הרי זה אחר לגמרי, כי אני מדבר על מסורה, אז אני לא מדבר על תוכן. אז בדרך כלל, המורה הוא עוסק נכון, הוא דורש את ההלכה מהפסוקים. הוא עוסק במה כתוב, ולא טכנית. איך זה נראה. אבל אנחנו מייחדים, אני אומר באופן כללי, כל מי שעוסק במסורה הוא בעל מסורה. אנחנו קוראים בעלי מסורה לעיסוק, זה קצת כמו המילה גאונים שהתרחבה מהמשפט שלו. היו בעיקר משפחה מסוימת, נדבר על זה עוד מעט, בעיקר בעלות מסוימים, שבדרך כלל כשאומרים בעלי המסורה, הם כתבו גם את מה שקוראים מסורה גדולה, מסורה קטנה. בעלי המסורה מבחינה הזאת, אתה יודע, כמו להגיד, בעל השולחן ערוך. בעלי הספרות המסורה, והתהדרו בכתר המסורה. ושאומרים, הרבה פעמים בעלי המסורה מתכוונים או לרחב או למצומצם. מה זאת המסורה? תראו, קטע גמרא בשבת. פנחס לא כחתה, הכוונה היא בני אלי, היו חופני ופנחס, אחד מהם היה פנחס, שרק אחד מהם חתם. פנחס לא חתם, תראו מקור שתיים. אלא הכתיב, איך אתם קוראים את זה?
שיש כתבו.
כן, זה הקושייה. ומה התירוץ?
תשכבן.
שמים לב? הגמרא פה, כן, זה אותו דבר. הכתיב אשר ישכבון. ברבים. ועונה הגמרא, אבל זה כתוב בלי וו. ויכול להיות זה כמו יחיד, למרות שזה לא יכול להיות יחיד, כי יחיד היה כתוב ישכב. אבל כאילו ברבים צריך להיות ישכבון עם וו, וזה כתוב כתיב חסר. והכתיב על בניי כי לא טובה השמועה, אמר רב נחמן בר יצחק.
אבל זה עובד יותר טוב.
כן, פה זה הולך מצוין, פה זה הולך מצוין, אבל אני אומר, אבל זה לא רק שהתלמוד לא מנוקד, אלא הוא לא רוצה להגיד בני כתיב. הוא אמר, כתוב בתנוניות, ואפשר לקרוא את זה גם ביחיד. זה רק, מה אתה רוצה שיכתבו? איך יכתבו בניי? הוא מתכוון, הרי זה כתוב בצורה שאתה יכול בתנוניות. והכתיב...
זה לא אומר, היית צריך לכתוב בניים שתי יהוד?
אני לא חושב שהוא מתכוון שתי יהוד. הוא אומר, הרי זה נכתב כך. והכתיב, המילה הבאה זה מעבירים. טוב, פה כתוב לנו כבר, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, מעביר... איך לקרוא את זה?
מעבירה.
זה אותו דבר כמו ישכבון. בלי יהוד כתוב. חוץ מזה שזה על כבול המשעשע, שהכתוב, באותו דבר, ישכבון, ישכבון כתיב, בניי, בניי כתיב, חוץ מזה, לפנינו בנוסח כתוב מעבירים עם יוד. שימו לב. כותב התוספות, התש"ס שלנו, חולק על ספרים שלנו, שכתוב בהם מעבירים. אגב, פה בדפוסים כתוב משני יהודים, אצלנו כתוב רק היהוד השנייה, אבל העיקר פה הדיון זה על היהוד השנייה. השס שלנו חולק על הספרים שלנו. וואו. מה זה אומר?
יש
איפה?
בעלי התורה.
לא, בשס שלנו או בספרים שלנו? אני מתכוון איפה הטעות.
בשערים.
לא יודע, לא יודע, זה לא אותו דבר. מאיר תוספות, תפתח תנ"ך, תראה שזה לא כתוב, אותו דבר. המסורה היא לא אחידה. יש פה גרסת השס וגרסת הספרים. ורבנו תם פה בא לא לתקן, הוא לא בא לתקן את השס, הוא לא בא לתקן את הספרים, הוא בא להעיר. שים לב, המסורות שלנו, לא כמו המסורות שלנו. וממשיך התוספות דבר יותר מדהים. וכן מצינו בירושלמי, בשמשון, והוא שפט את ישראל 40 שנה, מלמד שהיו פלישתים יריעים ממנו 20 שנה אחר מותו כמו בחייו. למה כתוב הוא שפט את ישראל 40 שנה? הרי כל הסיפור היה רק 20 שנה, כי הוא שפט את ישראל גם אחרי מותו. כך מתרץ הירושלמי את הכיתוב 40 שנה. אבל מה הבעיה? אומר תוספות?
הספרים
שלו כתוב 20 שנה. זה כבר לא עניין של כתיב מלא וכתיב חסר. וכמה זמן שמשון שפט את ישראל? הדרשן בירושלמי יודע שזה 20, אבל כתוב לו 40. אז הוא מתרץ. אבל אצלנו כתוב 20. וזה הבדל ענק. אם כתוב 20 או כתוב 40. בסדר? זה באמת דבר קיצוני שאנחנו לא נמצא כמעט כמותו, אבל כתיב מלא וחסר, זה בהחלט דקדוק של בעלי המסורה. והנה גמרא שמדברת על בעלי המסורה, והיא קורא כך סופרים. יפה. לפיכך נקראו ראשונים סופרים. כן? הרבה, יש שפן הסופר, עזרא הסופר, נקראים סופרים. מה הכוונה אגב סופרים? דאז, מה זה באמת סופרים? הכתיבה הייתה, לא כולם ידעו קרוא וכתוב, אבל חוץ מזה, זה לא היה נגיש, זה היה דבר שבעל אומנות, הכתיבה, נקרא סופר, וממילא, החשבו שקראו סופר המלך, אבל ממילא זה לא רק אומנות הכתיבה, אלא זה גם הייתה אומנות הכתיבה, הקריאה, והלימוד, והדרישה, כן? זה הסופר, הוא לימד תורה לעם ישראל, זה הכוונה. ודורש את זה הגמרא מדרש נפלא, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל האותיות של התורה. שהיו אומרים, הנה דוגמאות, וו דגחון, חציין של אותיות של ספרי תורה. דרוש דרש, חציין של תיבות. זה נפלא. שכתוב שם, וצריך אתה דרוש דרש משה והנה שורף, אם אתה מחלק את התורה לשניים, אז החצי הראשון נגמר במילה, זה דלת ראשים, את הראש דרש, אז זה אותו דבר. החצי הראשון נגמר במילה דלת ראשים, החצי השני מתחיל במילה דלת ראשים. זה גם, זה מסר, שאתה תורה צריך לדרוש. אז דרוש דרש חצם של תיבות, והתגלח של פסוקים. יחסי מר חזר מיער, פסוק בתהילין, עין דייר חציין של תהילין, ואורך הוא מכפר אבון, חציו בתהילין, זה פסוקים. איך הם ידעו את זה? לא היה מחשב. ספרו, חלק ראשון ספרו. מהי רב יוסף? וו דגחון. כן? אמרנו, וו דגחון, ספר של תהיות ספר תורה. מהי גיסה או היי גיסה? יש שלוש אשרויות.
זה בול באמצע.
נכון.
הסוף של...
נכון, במה זה תלוי?
מאיפה אתה...
לא, מה זה תלוי אם זה באמצע או שזה הסוף או ההתחלה? מה
אפשר?
נכון. אם זה... יש שלוש אפשרויות. אם זה זוגי... יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת שזה זוגי, אפשרות שנייה שזה אי-זוגי וזה הסוף של הראשון, אפשרות שנייה שזה אי-זוגי וזה ההתחלה של הראשון. זו השאלה של רבי יוסף.
לא, הפוך.
באי-זוגי זה... סליחה, באי-זוגי זה באמצע, בזוגי זה יכול להיות או הסוף של הזה או התחלה של הזה. שואלת הגמרא על השאלה, נתי ספר תורה והאמינו. מי לא אמר רבא בר חנא לא זזו משם הספר ויוצאו נאום? זאת אומרת, שואלים אותו איזה שאלות אתה שואל? במקום לבלבל לנו את המוח. תספור את האותיות. כאילו שאלות, אנחנו מצפים שיהיו שאלות טובות, לא שאלות של משהו טכני. למרות שאתם יודעים, לא היה איתותיו בידיו, אבל עונה על זה הגמרא. אמר לי, אינו בקיאי בחסרות ביצרות, אנן לא בקיא אינן. הם יכלו לספור, אנחנו לא יכולים לספור. למה? הם ידעו את הגרסה, וזה ממש עדות עצמית, שאנחנו לא בקיאים בחסרות ביצרות.
כאילו, הם אומרים שהספר תורה שאל,
הספרי תורה, הגרסה שלהם, כן?
לא הייתה
מדייק? תשמע, הם אומרים, אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. אני לא רוצה פה להיות שיפוטי, אני רוצה להביא לכם, להסביר לכם את הסוגיה. מה זה?
הם לא בקיאים, מה אנחנו? כן. הספר תורה שלהם נכון, ושלנו...
הספר תורה של הדורות הראשונים, אומרת הגמרא, היה נכון. ושלנו, אומרת הגמרא, לא נכון. אני מדבר על הגמרא, מה הם, הקדמונים, סופרי אותיות, היו בקיאים בחסרות ויתרות. אנחנו יכולים לספור אותיות, אבל אנחנו לא יודעים, יש הרבה מילים שאנחנו לא יודעים, וזה מספיק
מסוים.
אני אוהב את המשפט, אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. זה דברי הגמרא. בא רב יוסף, אותו רב יוסף, והתגלח מהי גיסא או מהי גיסא, והתגלח חציים של פסוקים. טוב, זו כבר שאלה יותר קלה, למה? מספר את הפסוקים. אמר לי הבאי, פסוקי מיה לתולומיון, פסוקי נמי לא בקיא אינן. עוד קיצוני. למרות שמצד שני, פסוקים זה באמת פחות חשוב. אצלנו, במהדורות, יש הבדלים בפסוקים. יש מעשה ראובן, תם עליון ותם תחתון. יש כמה מקומות של חלוקה לפסוקים ש... מעשה ראובן, וילך ראובן ושכב בילם, וישמע ישראל, ויהיו בן יעקב 12. האם בסוף וישמע ישראל יש סוף פסוק או אין סוף פסוק? יש מהדורות שמספרים את זה ושלא. בטעם אין לנו טעם תחתון, יש הבדלים, ואז באותו פרק יש לנו גם הבדל בפסוקים, אז גם כשסופרים את הפסוקים בתורה, גם במהדורות שלנו הבדל. ועכשיו מביאים איזה דוגמה, וזו דוגמה בין קצת אגדית, דחיית הרווחה בר עדה, אמר במערב הפסקה לא אלא יקרא לתלת הפסוקי. ואומר של משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן. לוקח פסוק, אומר שיש פה אפשרות לקרוא אותו כאחד, לחלק אותו לשניים ולחלק אותו לשלוש. אז זה נראה לי קצת אגדת, אני לא בטוח שזה הערת מסורה. ועוד דוגמה אחרונה. לגבי דפנות של סוכה, תנור הבנן, שתיים כהלכתן, שלישית אפילו תפח. כן, זה בעיית השאומרים מצמצמת את השיעור של המספר הדפנות. רבי שמעון אומר, שלוש כהלכתן ורביעית אפילו תפח. במה אם כמפלגה? ואז פה המילים מבלבלות. רבנן סברי יש אם למסורת, רבי שמעון סבר יש אם למקרא. המילים מסורת ומקרא הם מילים קשות, עוד שנייה נקרא ראשית, אבל לפני זה, אני רוצה לקרוא לכם, רבנן סברי ישם למסורת, אני לא יודע אפילו איך לקרוא את זה, חסר חסר מלא. הסוכות הראשון כתוב בלי ו, הסוכות השני כתוב בלי ו, והסוכות השני כתוב עם ו. לכן אני סופר פה, כל פעם שכתוב כתיב בסוכות, בסוכות תשאירו שבעת ימים, כל הישראל יושב בסוכות, למען אני יודעת לכם, כי בסוכות חשבתי בני ישראל, ברצי אותם מהצלחת. כתוב בפסוק הזה שלוש מהם את המילה סוכות. פעם ראשונה חסר, פעם שנייה חסר, ופעם שלישית מלא. הרי כאן ארבע. מבינים למה ארבע? כי החסר, אני אומר בסוכת. זאת אומרת שישר לקרוא את זה סוכת, כי היה צריך להיות קצת סוכה. אבל אם כתוב בלי וו, אז אין פה את הרבים, אני סופר את זה כמו אחד. דל כאן ארבע. דל חד לגופי. תיקח אחד, הוא נצטר, פעם אחת צריך לכתוב, לכן מארבע נשאר לי שלוש. זה רבנן. רבי שמעון סבר יש אין למקרא. בסוכות, 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 הרי כאן שש.
כאילו, את המילה, מה
סופר
פעם אחת
ואת הוו סופר עוד פעם? לא, לפי רבי שמעון, לפי הקריאה, אם למקרא זה לפי הקריאה, קוראים סוכות. לא אכפת לי אם זה נכתב עם וו או בלי וו. ואני רוצה
להתת... קוראים סוכה, סוכה, סוכות זה 1 ו-1 ו-2, או סוכות, 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 זה 2, 2, 2,
6. נכון, 2, 2, 2, אז זה 6. אז אחר כך מהשש, איך מהשש הוא מצמצם, לא מעניין. אבל מעניין המילה. מעניין המילה. מי שלומד מהקריאה, הוא נקרא אם למקרא, אנחנו יכול להיות שני אומרים הפוך. ומי שלומד מהכתוב, אז הכתוב הוא נמסר מאדם לאדם, לא קוראים את זה בבית כנסת. אלא מוסרים את זה מסופר לתלמידו. אז כיוון שאת הכתיב, את הכתוב אני מוסר, אז המדקדקים באיך שהמילה נכתבת, הם נקראים, הם למסורת. חשוב זה המסורת. המסורת זה איך שהמילה נמסרת. נמסרת זה אומר נכתבת. כי את המילה הכתובה אני מוסר. ולעומת זאת מי שאומר, העיקר זה איך שהתורה נשמעת, וזו השאלה הגדולה. איך משה קיבל תורה בסיני? נכון? האם הוא קיבל לוחות כתובים? מה מחייב אותי? התורה כספר קדוש וכתוב, או שמשה קורא מלמד את בני ישראל, ואיך שהתורה נקראת, כך אני דורש את התורה. מסבירה הגמרא את ההבדלים הגדולים. אז ה...
למה סוכות בכתיב מלא זה דווקא שתיים?
כי הוו תו, זה הרבים. גם ראינו את זה קודם עם הישכבון ואותו דבר ומעבירים, בדיוק אותו דבר. כמו שהרבים זה הוו, כאילו התו זה מין סמיכות כזאת. כמו סוכת שלומך. בגלל הנטייה ההי הופך לתו, אבל הרבים זה מהוו. הוו והיוד, זאת אומרת הוו בוו תו והיוד ביוד מם, הם יוצרים את הרבים. זה עוד שמוסיפה לך, היי, מתחלפת לטף, אבל הוו מוסיפה את הרב. כך נדרש. מה עושים בעלי המסורה? בעלי המסורה עכשיו נדבר על הנושא של השיר שלנו. שחיים בטבריה. חיים... בארץ ישראל, שמתם לגב לפי המדרש, זאת אומרת, בארץ ישראל עוסקים פה פחות בהנחה ויותר במקרא. יושבים חכמים גדולים, ובעיקר משפחה מסוימת, בשם משפחת בר אשר, יש להם אפילו מסורת על האחרון שכתב, אני מדבר עליו, הוא כתב את הכתר, שהוא דור השביעי. אז אם באמת יש שבע דורות, בואו נצא מתוך נקודת ההנחה שכן, זאת אומרת שאין לנו מספיק מידע, לראות אם זה אכן אישי, או שזה מספר טופולוגי. הם מזקקים כזה דבר. הם אומרים, התורה שבעל פה נכתבה. מראש היה לא טוב לכתוב אותה. אומרים שבעל פה הייתה רשאי לומר מכתב. אבל אנחנו מרוב גליותינו וצמצומנו, מה שלא ייכתב ייעלם. ולכן אנחנו צריכים לכתוב את המסורה. לא היה, לא היה. לא היה כתיבת מסורה בעם ישראל. והם באים וכותבים ספרות מסורה שלמה וענפה. בכמה וכמה צורות. הם כותבים, נסביר עוד פעם, עוד מעט מה זה מסורה קטנה, והם כותבים מסורה גדולה. הם כותבים רשימות מסורה, יש ספר חסיד היו, שהם אכלה ואכלה, בלתי אפשרי פשוט, שתי המילים שפותרות אותו, זו רשימה של מילים לפי א' ב', הם רשימים כל מיני רשימות של מילים, רשימות מילים שנכתבות מלא, איפה זה כתוב מלא ואיפה זה כתוב חסר. מילים בסמיכות, יש להם רשימות כאלה, מילים יחידיות, כל מיני. מידע, שאם אתה מחזיק את המידע הזה, אתה תוכל לשחק איתו ולדעת מהמון המון עוד ועוד ומידע, תדע על לכתוב מידע חסר. אבל יתרה מזו, הם לא רוצים לכתוב, יש גם שינויי כתיבה. יש פרשיות פתוחות וסתומות, שפוסלות ספר תורה. יש אותיות גדולות. טוב השם כותבים אותיות גדולות. זאת אומרת, התורה לא כתובה רצופה, היא כתובה בפרשיות. חלוקה לפרשיות, בשני סוגי חלוקה לפרשיות. איך נדע? איך יודעים? שיטה יחדה לבלעדה, זה לקחת ספר תורה, אבל איך המעתיק? אתה בא עכשיו לכתוב ספר תורה. איך אתה לעשות את זה? יש אותיות גדולות, אותיות קטנות, אותיות כתומות, אותיות תלויות. כל זה יש לנו, אבל היה להם אפילו עוד אותיות שאין לנו, כמו אותיות מלבפות וכל מיני. ואז הם מייצרים רשימה. יש בספר תורה שיש מקומות שצריכים להתחיל בתחילת עמוד. כל מיני הערות כאלה, בישמו. הערות שצריכות, שספר תורה צריך להיות כתוב. ורובם פוסלות ספר תורה, כן? פתח את הסתום, סתם את הפתוח, זה ברשימת הפסולים. כשהטביס נפסק להלכה של הפרשיות, למרות שיכול להיות שהתכוונו לסופיות, לממים, לא חושב. אבל יתרה מזו. אם בעלי המסורה רוצים להעביר לדורות הבאים, הם מפחדים שילך לאובדן, לא רק איך שהתורה נכתבת, אלא גם איך שהתורה נקראת. לא רק את המסורה, לא רק את המסורת, אלא את הקריאה. הם רוצים להעביר את מסורות הקריאה של עם ישראל, הם רוצים לכתוב, מה שלא ייכתב, לא יישמר. עם ישראל קוראים ספר תורה, הוא קוראים אותו בדקדוק. איך כל אדם יודע לקרוא בתורה? איך אדם יודע לקרוא בתורה? הוא למד מאביו או מרבו, ואיך אביו או רבו יודעים לקרוא בתורה? כי הם למדו מאביהם או מרבם, וכך זה. לא היה כתוב. באים בעלי המסורה וממציאים גרפיקה שמאפשרת לכתוב את זה. עכשיו, אני אומר דבר שבמחקר הוא פשוט, כן? הוא לא פשוט בקבלה. המקובלים דורשים גם את צורות הטעמים. הם דורשים את זה, זה בא למשה מסיני, ואז הם אומרים, בעלי מסורה כתבו את זה, אבל זה היה במסורת קדומה מאוד. אני אלך פה לגמרי עם המחקר. הם דורשים גם את צורת האותיות, וצורת האותיות הרי הם דורשים את צורת אותיות אשורית. וצורת אותיות אשורית, מבחינה מחקרית, קשה להגיד שהתורה ניתנה בה, שזה היה איזה של עם צפוני ורחוק. למה לא לתת את התורה בכתב עברי? אז אותו דבר לגבי אתר המקרא. הם ממציאים גרפיקה, שזה דבר מדהים. אפשר לדבר על שלוש תפקידים שיש לטעמי המקרא, אבל אני חושב שאם הם שומעים אותם, הם לא מנסחים ככה שלוש תפקידים. אלא בעלי המקרא יש להם תפקיד אחד, וזה לסמן בכתב את הקריאה. לא רק את הכתיבה, אלא את הקריאה. איך קוראים בתורה, איך מסורת הקריאה בעם ישראל. עם ישראל גם מסורת קריאה, ולא רק מסורת כתיבה. וצריך לקרוא את התורה בדקדוק, והדבר הזה לא כתוב בשום מקום, ואי אפשר לכתוב אותו. כותבים יותר מהמקרא, תמיד כאן אפשר לדבר על שלוש תפקידים, למרות שיש לו כאמור שלושה פרטים של תפקיד אחד. כן, כן, בואו את המשפט.
טעמים ונקוד.
יפה. אני מדבר עכשיו על הטעמים הזה, גם אותו דבר על הניקוד. יפה. אז צריך להגיד, הם ממציאים את הניקוד. וצריך להגיד על הניקוד שמתפתח במקביל ניקוד בבלי. הניקוד שאנחנו מכירים היום הוא הניקוד הטבריאני של בעלי המסורה. כולנו מכירים את הניקוד הזה. יש ניקוד באופן אחר. אגב, יהודי תימן היה להם את הניקוד הבבלי עד שלב מסוים. כמובן יהודי בבל, אבל הפסיקו להשפיע עלינו עוד קודם. גם יהודי אשכנז וגם יהודי ספרד עובדים עם הניקוד הטבריאני. יהודי תימן נמשכים עוד יותר מאוחר, כנראה בעקבות הרמב"ם או בעקבות אחרים נכנס אליהם. אז זה צריך להגיד, חייב להגיד, ממציאים את הניקוד. הם ממציאים את האמריקה, את הכיתוב הגרפי. לניקוד, מטרתו הוא לנקד את המילים. טעמי המקרא זה טיפה יותר מסובך, זה אומרים שאני חלק את זה לשלוש. אחד, ואולי עיקרי, זה פיסוק. אני רוצה טיפה להתעכב על זה עוד שנייה. אני אגיד כבר את השלושה. פיסוק, הטעמה, מלאל או מקרא, או מלרע. של רשי, שנדבר על הרחל, באה עם הצון, באה ובאה, שזה דל של הווה ועבר. אבל גם סתם, לדעת אם זה מלא למורה. ושלוש, המנגינה. לנו בדרך כלל חושבים שזה רק המנגינה, אבל אני חושב שזה הכי פחות, הכי פחות חשוב. הפיסוק. השיטת הפיסוק של טעמי המקרא, אפשר ללמוד אותה, אנחנו לא נעשה את זה כמובן בכלל, היא נקראת שיטת החצייה. זה אומר, אני לוקח כל משפט וחוצה אותו לשניים. קודם כל אני מגדיר את המשפטים, שזה פסוקים. פסוקים כנראה הם מסורת דומה מאוד מאוד בעם ישראל, כן? בעלי המסורה, באופן כללי צריך להגיד, בעלי המסורה אומרים שהם לא מחדשים שום דבר. אולי טכניקה, לא מחדשים שום דבר מהותי, שמסורת הקריאה היא קיימת בעם ישראל. אבל הם באים לכתוב אותה. אז קודם כל צריך להמציא את הניקוד. אם צריך את הניקוד, צריך להמציא את הטעמי המקרא. איך טעמי המקרא מפסקים? אני לוקח משפט, פסוק. אני מסמן בתוכו סוף פסוק, בסופו סוף פסוק. יש לפני את המשפט, אני חוצה אותו לשניים. יש לי טעם חוצה. נחתה. חציתי את הפסוק לשניים, יש לי עכשיו, אני שוב בשיטת החצייה, חוצה עוד לשניים ועוד לשניים, אז החצי השני, תלוי אם בחצי הראשון או בחצי השני, זה טיפה משתנה, אבל יש לי את הזקפים, הזקף הקטן בעיקר, הזקף הקטון, וגם את הרביעי, שאולי את הפחות שהם מחלקים, אז יש לי את הטיפחה, שתפסיק לי מאוד ותחלק. אני כל הזמן מחלק לשניים, וכל שביב פסוק, אני צריך עוד פעם לחלק ועוד פעם לחלק ועוד פעם לחלק. ניקח דוגמה את הפסוק הראשון בתורה, סתם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. האם אני אומר בראשית ברא אלוקים, או בראשית ברא אלוקים? ואתה יודע את זה, זה אוזן רגישה צריכה לשים לב. בסימני פיסוק שלנו, לא היינו מפסקים את המשפט הזה בכלל. אבל הם אומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קודם כל ניקח בראשית ברא אלוקים חצי ראשון ואחר כך את השמיים ואת הארץ חצי שני. החצי השני יותר קל, את השמיים ואת הארץ אין פה הרבה אפשרויות. למרות שגם פה יש איזה ניואנס. אבל לא חצי הראשון, זה הבדל טיפה. זה הבדל בקריאה. האם אני קורא בתורה, שאני קורא בתורה, אם אני אומר בראשית ברא אלוקים, או שאני אומר בראשית ברא אלוקים. וכך עושים על כל בעצם, כל כמעט אני אומר מילה ומילה ומילה. כל פסוק עושים חוצים וחוצים אותו עד לצירוף המילים הכי קטן שאני צריך להחליט איך לפסק אותו בדוקדק. והארץ הייתה תוהו ובוהו, עושים טעם מפסיק אחי והארץ. והארץ, כן, שם רביעי או רביעה, הייתה תוהו ובוהו. וכל דבר כזה קטן, יש בו פרשנות בצורת הקריאה. צורת הקריאה צריכה להיות מדוקדקת ביותר, לא צריכה להיות. צורת הקריאה בישראל הרי היא מדוקדקת ביותר. ועושים את זה על פי המסורת, אבל המסורת, או המסורה, זאת המילה, היא תלך לאיבוד, עם ישראל בגלויות, הוא כבר קשה לו להחזיק מסורות, את המסורת צריך לכתוב. ולכן הם ממציאים, לא רק כשהמציאו את הניקוד, ולא רק כשהמציאו את הטעמים, אלא ממציאים פה המצאה נוספת, זה לא תאמינו, שאפשר לכתוב ספר תורה שאינו כשר. לא היה קודם דבר כזה. קודם, אם רוצים, ספר תורה. ספר תורה תמיד כתוב בקלף, בכתב השורי, אין הרבה אפשרויות.
הם באו ואמרו, לא, אנחנו נתנו ספר תורה כדי להעביר עליו מידע.
הם כתבו ספר תורה לא על גיליון. כבר היה טכנולוגיה חדשה, ספר תורה תמיד כתוב על גיליון או גבילים. זה אומר, הוא מגילה, הכל אותו דבר, אותו שבש, זה אומר מגולגל, גלול. זה יריעת קלף ארוכה, 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 זאת אומרת יריעת שתופרים אותם ואחר כך גוללים. הם, פה כבר הייתה טכניקה לדפים יותר דקים, ולכן אפשר לשים אותם אחד אחרי השני. יש לזה יתרון גדול מאוד. מה? מה זה? ואז מה היתרון בזה? שאתה יכול לא לגלול, אלא לדפדף. לא גבילים, אלא דפים. אתה יכול לעבור במהירות לאמצע ולחזור. ולא כמו במניינים פה, שאם היה לכם ספר תורה אחד בשמחת תורה, או אפילו שניים, הייתי צריכים לגלול את כל התורה הלכה חזור. פה אפשר ללכת לשלוף איזה דף שרוצים. ההמצאה החדשה הזאת נקראת בלעז קודקס, ובעברית מצפח, אלא פחות ידועה. אחר מכן, שהייתה את הטכנולוגיה של הדפים הדקים מאוד, והכריכה המדביקה, דפים את הדפים האלה, אגב, כורכים אותם, כורכים אותם, הכוונה ששמים מסביב אור, אבל עוד לא מדביקים או תופרים, כי זה עבה מדי ולא אחיד ומתפרק. אחר מכן, שהיה את הטכנולוגיה, לקרוא את האחרת, לקרוא את המילה ספר, שהמילה ספר עוד הייתה קדומה, כן, סופר. והספרים מופיעים כבר בתנ״ך, אבל לא על הדבר הזה. אז זה כבר קודקס, הוא לא מגילה. והם עושים כזה דבר בכל עמוד. הם כותבים את התורה בטורים, בשלושה טורים. את התורה הם גם מנקדים וגם מתאימים בטעמים. בין הטורים הם כותבים את המסורה הקטנה, ולמטה הם כותבים את המסורה הגדולה. הספר שלהם, התנ״ך שלהם, התנ״ך שאנחנו לא כ"ד ספרים, שכתובים כספר ולא כמגילה, הוא כולל ניקוד, טעמים, מסורה קטנה ומסורה גדולה. עוד שנייה אני אסביר. ואז הם כותבים ספר, כמובן לפני הצעת התפוס, שכותבים ספר, יש ספר אחד. ובעלי המסורה כותבים את זה על ספר, עלי ספר. והספר הזה קיים. מלבד דפים רבים, רוב התורה חסרה. אבל חוץ מזה הספר קיים. וראה אותו הרמב״ם וכתב עליו כך. במקור 5 אני קורא מהרמב״ם. לפי שראיתי שיבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו. וכן בעלי המסורת שכותבים ומחברים להודיע פתוחות והסתומות נחלקים בדברים אלו מחלקות הספרים שסמכים להם. הייתי לכתוב הנה כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות בצורת השירות כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיע מהם. זאת אומרת הרב בספרו כותב רשימת פרשיות פתוחות, פרשיות סתומות, להזכיר לכם שזה דבר שפוסל ספר תורה, והרמב״ם מעיד, הוא אומר, בכל ספר יש מחלוקת. זה לא אותו דבר, אני פותח ספר, כוונה ספר תורה, ורואה שהספרים לא מדויקים, ויתרה מזו, בסופר, אין תיקון סופרים, בסופר, בסופר להעתיק. ממה הוא מעתיק? מספר קיים, אבל יכול להיות שהספר קיים הוא משובש, לכן הרמב״ם אומר, אני אכתוב לך את הרשימה הנכונה. אבל איך הרמב״ם יודע את הרשימה הנכונה? כותב הרמב״ם, וספר ששמחנו עליו בדברים האלה, הוא הספר הידוע במצרים, שהוא כולל 24 ספרים, זאת אומרת, תנ״ך שלם, שהיה בירושלים מכמה שנים להגיע ממנו הספרים ועליו היו הכל סומכים לפי שהגיעו בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיעו פעמים רבות כמו שהעתיקו. עליו שמחתי בספר תורה שכתבתי כהלכתו. ואז הוא מתחיל ספר בראשית, ואז הוא מתחיל רשימה של כל הפסקי הפרשיות. מדהים. הספר הזה נכתב בטבריה, היה בירושלים, מעיד הרמב״ם, נקנה על ידי קהילת מצרים. בהמשך הוא עובר לעיר חלב, המכונה על ידי היהודים ארם צובה. ושם הוא נשמר במשמרת גדולה מאוד מאוד. וכל פעם בקהילה היה אדם שהיה אחראי לשמור על הספר. והקהילה עברה גם דברים קשים, אבל הספר הזה הם שמרו מכל משמר. עד המאה ה-20 שקראו לו אוי אלו דברים, לא ניכנס עכשיו.
ה-20?
כן.
או ספר פיזי?
כן, 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 כן. זה מה ה-20 שבמעבר שלו לארץ ישראל כנראה, או אולי קודם בפרעות ברון צורה, עבדו רוב דפיו הראשונים, העליונים, התורה. אבל רובו המוחלט, מעט מהתורה וכל הנביאים והכתובים, קיימים לפנינו היום. ועל פי החלטת, זה ניתן למשמרת, להתחלה לרם צורה, אבל אחרת, אני לא זוכר איך קראו לזה, לוועידה של הספרדים, שההקדש הספרדי, שאחרי על כספי החלוקה ועוד הרבה דברים, והם החליטו שזה צריך להיות מוצג לציבור. זה שייך לא לקהילה, אלא לכל עם ישראל. והיום נמצא בהיכל הספר. ומי שטרם ראה, איך אפשר, חיודי יכול לא לראות כזה דבר. פעם הבאה שאתם בירושלים, לכו להיכל הספר ותראו את העמודים המוצגים מכתר ארם צובא. שזה הספר הראשון שנכתב וכתבו אותו בעלי המסורה בעצמם, ספר פיזי שעומד לפנינו. וככה בקטעים שנמצאים בו אנחנו יודעים את הכרעת המסורה האמיתית של בעלי המסורה, אבל כאמור התורה חסרה שם. אבל גם את התורה אפשר להגיע. איך? לפי המסורה. מה זה המסורה? אז הבאתי לפניכם, למה הבאתם פרשת לך לך? כי זה פרשת שבוע, יתרה מזו. שבוע זה היה צריך להיות שבוע שעבר. אני כבר הכנתי אותו ומצאתי עמוד בפרשת נוח, שאני רוצה, עם הערות מסורה לא הרגילות, אלא טיפה מיוחדות. אז הבאתי מפרשת נוח, אבל כבר לא הבאתי שבוע שעבר. אז החלפתי את העמוד כדי שיהיה לנו קצת פרשת שבוע. קשה לעיניי הזקנות לראות את זה, אני מסתכל במחשב ואני אגדילי. אתם רואים לפניכם צילום ממקראות גדולות. וזה אחד מהפלאים. מקראות גדולות, הראשונות. דניאל בלומברג, ונציה, רשב בית. מדפיס מקראות גדולות. מדפיס בפנים, הרי תמיד הבפנים, לא תמיד, מדפיסים, עוד הכתבי יד עשו ככה. שהבפנים זה הטקסט המקורי שלנו, המקור המקורי, ומסביב הפרשנות. אז מכניסים במקראות גדולות. הראשון שנתפס, ומיד אחרי המצאת הדפוס, מדפיסים בפנים שני טורים, תורה ואונקלוס. ומשני הצדדים, אבן עזרא ורש"י. ולמטה הרמב"ן, ופרשן זה מקרוב בא שהתקבל רבות בקהילות איטליה שבהם הדפיסו את המקרוב הזאת, ספור. למטה הרמב"ן וספור. זה המקרוב הזאת. אלא, שבין התורה על הרש"י מדפיסים מסורה קטנה. ולמטה, מתחת העמודה, מדפיסים מסורה גדולה. וזה פשוט מדהים שנכנסו את זה, ובעקבות זה שוב ושוב ושוב. ולמרות שהיהודים לא למדו את זה, היהודים הדפיסו את זה. אחר כך בווינה, מהדורת נטל, שמוכרת אולי היום בתור רב פנינים, הם כבר לא הדפיסו את זה. אבל מקראות גדולות הרגילות של הטורים, זה מודפס, ואני חושב שזה כבר לא קיים בכתר, תורת חיים, אני לא יודע, לא רוצה להוציא לו שלום רע, אבל זה קדום בהרבה לכל הפרשנים שפה. אז שימו לב, ואתה, אתם רואים את העיגול? תסתכלו על השורה הראשונה, פסוק תתוו. כתוב, ואתה יש עיגול כזה, ומעל האל יש עיגול. ואז את שימו לב שבצד ימין יש שתי הערות מסורה, כי באותו שורה יש שני עיגולים, אז יש לנו שתי הערות, וביניהם יש נקודה. אתם רואים י' ראשי תיבות, ח' רווח, ב' ת' מקף.
איפה?
תראו לו, זה חשוב מאוד. בין התורה לאונקלוס, תסתכל על התורה ותסתכל מימין לתורה. מה זה י"ח? דבר ראשון, תמיד יהיה מספר, כמעט תמיד יהיה מספר, והמספר הוא מספר המקומות שהמילה הזאת מופיעה בתנ"ך. אלא שזה מספר המקומות שמופיעה בצורה הזו. ככה אני יכול לקבל מידע. אלא שוואתה מופיע הרבה יותר מי"ח. מה קורה בי"ח?
זה מופיע
ב... י"ח בטעם. זאת אומרת, 18 פעמים יש ואתה, וו, א', ת', ה', עם תביר. וככה אני יכול במקומות אחרים שאני מתלבט, אם כתוב אתה ואתה, או אני מתלבט אם זה, אם זה, 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 זה טיפחה או תביר, אז יש לי מסורה, ואני אומר, רגע, פחות הוא 18, בואו נבדוק בתנך שלי כמה יש. אבל שימו לב ללמטה. אתם רואים פה מתחת לתורה ולאונקלוס, באותיות, אתם רואים? באותיות מרובעות, ולא רש"י כמו למעלה, אתה י"ח בטעם תביר. בדרך כלל המסורה הגדולה מפרטת את המסורה הקטנה. ופה מן הראוי שהיה לנו את כל ה-18 מקומות שזה מופיע, אבל לא עשו את זה, כתבו. וסימנם במסכת רבתי. הפנו פה למקום אחר, פה זה כבר הערה ארוכה מאוד, אמרו, כתבנו את זה בספרנו. לפעמים הם אין להם עד כדי כך לפרט, ואז הם מפנים למקום אחר. אבל בואו תראו, אל אבותיך, אתם רואים מעל הלמד עיגול כזה? מה אומרת על זה המסורה הקטנה? מי כבר הבין איך זה עובד? נכון, בית, זה בית, מה זה אומר בית? שתיים, מה זה אומר שתיים? שתי פעמים מה?
אל
אבותיך. נכון, אל אבותיך במקף מופיע פעמיים. פה אנחנו יורדים למסורה הגדולה ואין לנו. המסורה הגדולה שלא תמיד עוקבת. תראו את המילים בשורה הבאה. תיקבר בשיבה טובה ודור. אתם אומרים, על ימינה בשיבה יש עיגול, ועל ימינה ודור יש עיגול. אז מה זה בשיבה? מה זה? ארבע, נכון, בשיבה זה ארבע. ודור? שניים, אבל המילה ודור, תרדו למטה, ודור בית, אתם רואים? שניים. ואומרים מה הסימן? דור רביעי ישוב הנה, דור הולך ודור בא. הנה פעמיים, כן? דור רביעי ישוב הנה, מכירים, בברית הבמטרים, דור הולך ודור בא, והארץ ועולם עומדת, בקוהלת.
וכל פעם שלא כתוב בטעם, זה לא שומר על הטעם.
נכון, בדרך כלל לא כתוב בטעם, כן. רק מילה... מילה שמופיעה הרבה, אז אמרו, שימו לב, אבל המון פעמים זה בתביר. 18 פעמים, יש ואת ה... לא רק בתורה, בתנ"ך.
כאילו... כאילו יש סיבה שהחליט מילים ספציפיים, מילים אחרים לא הגיעו בכלל?
זו שאלה מעולה. אנחנו לא יודעים.
המסורת הגדולה מפרט איפה זה?
כן. הלאה, אני בשורה שלישית בתורה, ישובו, אתם רואים, יש עיגול על המילה וישובו. לידו, ליטה מלא בתורה. אין, ישובו עם וו באמצע, אין עוד מלא בתורה. אם יש בתורה עוד פעם את המילה ישובו, זה חסר. עכשיו תראו, הערה מעניינת במסורה הגדולה. ישובו, ליטה מלא בתורה, וכל נביאים וכתובים, דחוותי, נו, ידעתי מה זה, יש פה את הרשימה, אז אני חושב שזה בשבעה מקומות, במקום זין כאילו, חסר, במקומות שבעה חסר, וסימנך, זה פסוק, והיה במות השופט, ישובו, אז זה חסר, והעם ישובו אחריך, ישובו הם אליך ואתה לא תשוב, כי ישובו אליי בכל ליבם, זה המקומות החסרים. אז פה זה מאוד מעניין, כי הערת המסורה הקטנה היא לגבי מלא, כי פה זה מלא. ואז אומרים לך למטה, זה תמיד מלא, אבל יש שבע מקומות חסר. בתורה אמרנו, זה...
לא אמרנו שאין לנו...
לא, נכון, לא היית מלא בתורה. וכל נביאים וכתובים, זה חסר חוץ משבע. ואז מביאים למטה את השבע. זה לא היה, זה לא מה שכתוב במסורה הקטנה. הלאה. ויהי השמש באה. אתם רואים? ויש שמש באה, כולם מלעיל, פה כתוב באה, כולם מילים, בר מין יוד א', יש יוד א' באה. הזכרנו קודם, אני חושב שרשי אומר. עכשיו, העלתה, אתם רואים, לא היה פה מקום למדפיסים, אז העלתה ירד למטה. המילה והעלתה, ליטה. ולפיד, ליטה. המילה לפיד מופיעה בתורה רק בפרשת השבוע. תחפשו נתניהו.
איך אני יודע שזה
ליטה ולא 30? אני חושב ש-30 זה הרבה מדי בשביל לכתוב, כותבים מספרים קטנים. אבל לא יודע, לפי הקשר, מה, ולפיד יכול להיות 3 פעמים? יש לפידים, יש לפידים בתורה, לא על הנח, בתורה פעם אחת יש לפידים במעמד הר סיני, ופעם אחת יש לפיד.
יש שם, ושואלים, זה
לפידים, לא? לא, אני אומר בתורה, ולא בהנח. בהנח יש עוד כמה וכמה וכמה. אשר עבר בין הגזרים ליטה. עכשיו, במנהר, אתם רואים, דילגתי לבא, הדפוס פה מאוד מאוד לא ברור. זה ונשא. אבל אתם יכולים לראות את זה אולי מהוונשא שם. מנהר שניים וסימנך, זה שני פסוקים, מנהר מצרי ונשא מנהר, הפסוק השני שם הוא מעזרה. טוב, וכולי, וכולי. הקני מלא. הקדמוני, ג' חסר. זאת אומרת, הקדמוני פה זה חסר. מופיע 3 פעמים, המילה הקדמוני בכתיב חסר. אז תחשבו על החשבון שצריך לעשות, אני כבר מסיים, על החשבון שצריך לעשות של... אם אני מעתיק, יש לי ספר תורה, אז אני אומר, הקדמוני, אני רואה כמה פעמים לפני, זאת אומרת, זה לא ציון על המקום הזה. ואז כדי לדעת את המסורה, אני צריך, כדי לדעת את הדקדוק, אני צריך לדעת, לעשות הצלבות של כל המקומות הללו. ושרי, בית ריש פסוק. פעמיים בתחילת פסוק. והשני זה על גבול, אני לא יודע, חוש ההומור שהיה, לא היה להם חוש ההומור. אבל לי זה נראה קצת משעשע. מה זה בישחר? זה הפסוק השני, זה בשירת דבורה. ושרי בישחר. למה אני אומר שזה משעשע? כי שמה זה לא שרי אשת אברהם.
שרים.
כן, שרים. ושרי בישחר, זה לא קשה בכלל. וככה, הערת המסורה, ושרי. ושכה ושרי בישכר, האבלה, קמץ ומפיק. טוב, אתם רואים, ויש פה למטה את הקדמוני, איפה זה חסר, הכל מופיע לפניכם. כן.
מה המקומות שיש לנו קריא וכתיב
שם? כן, אז גם קריא וכתיב זאת הערת מסורה. אולי הייתי צריך לציין את זה, אבל ממש דוגמה קלאסית, שאמרנו שהמסורה רוצה לשמר גם את מסורת הקריאה וגם את מסורת הכתיבה. ועל כן הם אומרים, יש לנו מסורת קריאה שהיא שונה ממסורת הכתיבה. אנחנו יודעים שכותבים בתורה את המילה הזאת וקוראים מילה אחרת. קמו לישראל הרבה אנשים שהיו בעלי מסורה שהתמחו בעניין הזה. עד שסיים את הנושא, אפשר להגיד. קם יהודי בדורנו, נפטר לאחרונה, שהוא בעצם היה כל כך מדקדק בכל המסורה, שהוא פשוט כתב תנ"ך המדוקדק לפי המסורה כולה. וזה מורי ורבי, הרב ברויר זצ"ל, שדבר מיוחד היה לו בין אנשי המסורה. שאנשי המסורה מתמחים בצורה של התורה. והם נזהרים מלפרש אותה. זה תפוך. אם אתה מפרש, אז אולי אתה מוטה קצת לכיוון הפירוש. אתה לא נזהר ואתה רק את הצורה, את התורה כצורתה. והרב ברויר היה גם אחד מהשני גדול בעלי המסורה, לפחות של המאה ה-20, לא למעלה מזה. אבל גם חידש שיטת פירוש את תורת בחינות של הרב בוהם. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בתור בעל מסורה, הוא ידוע, הוא מפורסם וגם מקובל בעולם האקדמיה. וכשהאוניברסיטה העברית החליטה להוציא תורה על פי המסורה, אגב החליטה להוציא שניים, תורה לפני 30 שנה, תורה על פי המסורה ותורה עם הבדלי נוסח שיש בכל הגלגולים. השני, אני חושב שעדיין עובדים עליו ב-30 שנה האחרונות. בראשון הלכו לפרופסור חשוב, פרופסור יייבי, ואמרו לו, תתקין, קח צוות, תתקינו את המסורה המדוקדקת, קחו לכם איזה 30 שנה או משהו. הוא אמר להם, לא צריך. נעשה הפרויקט, הלכו אוניברסיטה העברית, והוציאו את כתר ירושלים, קוראים לזה התנ"ך האדום, שהוא מודפס בשלושה טורים, בגופן, שהוא שילוב בין גופן מודרני לכתב יד המקורי של רבותינו, משפחת בן אשר. ובעצם אנחנו היום יודעים עד כמה שעדיין מדגת את דקדוק המסורה, למרות שיותר המסורה עצמה, עדיין אפשר להמשיך ללמוד אותה ולהתעמק בה. ואמר לי הרב בוהר, לא כדאי לך לעשות את זה, זה מאוד משעמם. אבל הוא היה יקה במוצאו ואופיו, מאוד התאים לו העיסוק הזה, זכותו תגן עלינו. אז זה ממש מעט ובקצה המזלג על מפעלם הגדול של גאון ארץ ישראל, זאת אומרת, הישיבות החשובות שהיו בארץ ישראל, שהשפיעו עלינו מעט. ואין לנו ספרות הלכתית שלהם, או ספרות פרשנות של התורה שלהם. אבל כמו שאמרתי, במדרש שלהם הקדושים אפשר להכניס גם את אפשר להכניס גם את התרגומים, את התרגומים האגדתיים, ואמרנו פיוטים, וספרות בעלי המסורה בכלל, המסורה כולה, זה מעט על מפעלם הגדול והמבורך של בעל המסורה. בעזרת השם אנחנו עוברים שבוע הבא מסע ארוך, אנחנו עוזבים את ארץ ישראל ובבל, ועד סוף השנה אנחנו נעסוק באשכנז, בספרד, ובשיר אחד נעביר אל יהדות קירואן, אשר יהיה על יהדות אשכנז וספרד. עד כאן, לילה טוב.